ברוכים הבאים ל-The Sweep. יאללה, שחקן הבא שלך.
וואי, זה הולך להיות יותר מביך מדווין בייקון. אני שומר את השחקן הטוב שלי לסוף.
יותר מביך מדווין בייקון.
ג'סטין ג'קסון.
ג'סטין ג'קסון?
הסתכלתי על הנתונים ואני לא מאוד מופתע. אבל הסתכלת על כל מיני פרס 36 כאלה, נכון?
נתחיל מזה שהוא עבר, הוא בחירת סיוב ראשון של סקרמנטו בדראפט 17, עבר במהלך העונה שעברה לדלאס, והיה מצוין. כשהוא שיחק, רק 18 דקות, הוא היה מצוין, 48% מהשדה, 37 מ-3, גם כן, שני זריקות, על שלוש זריקות, אבל 8 נקודות למשחק, זה שחקן ארוך, שאם אתה מסתכל על חמישייה מאוד מודרנית, היא טוב, עם לוקה ועם דווייט פאוול ו... ופורזינגס, אם הוא משחק סנטר בכלל, זה מאוד מעניין ברמת הריצה והיכולת להחליף. הוא ג'סטין ג'קסון 6-8, פר 36 לו הם מטורפים, אבל אני מאמין שנוכח הסגל המאוד מאוד דל של דלאס מסביב ללוקה ופורזינגס, וגם שאלת הבריאות של פורזינגס, לפחות אנחנו לא יודעים, נראה לי שג'סטין ג'קסון יקבל דקות ויקבל הזדמנויות, והוא מאוד מתאים לסגנון שלו לאיך שהוא הולך להיות שם, והוא מגן פלוס.
אתה לא רואה את פורזינגס משחק 30 דקות?
אני בוודאות רואה את פורזינגס משחק 30 דקות, אני פשוט אומר...
שאלה אם אתה רואה אותו במשחק 60 משחקים.
בדיוק.
אתה אומר פציעה נוספת.
לא, לא פציעה, גם לואוד מנג'מנט. דלאס לא הולכים לשום מקום העונה, הסגל שלהם מאוד...
הם מאוד רוצים להגיע לפלייאוף.
כולם רוצים להגיע לפלייאוף, גם פיניקס רוצה, גם סקרמנטו רוצה, בסופו של דבר המערב השנה יהיה מאוד אכזרי, הם יכולים לנסות גם להגיע לשם, יכולים להילחם, אבל הסגל של דלאס, גם עם לוקה דונצ'יץ'
עושה... אני אשאל אותך שאלה אחרת, איזה קבוצה אתה רואה שהייתה בפלייאוף שנה שעברה, שלא תהיה בפלייאוף השנה? אתה יכול, היחידה שאתה יכול להגיד...
אוקלאומה?
סבבה,
אוקלאומה, ואולי
סן... נכנסים
נגיד אוקלאומה וסן אנטוניו, ואתה בטוח רואה את הלקרס נכנסים, נכון?
כן.
אז יש לך, נגיד על התפקיד של סן אנטוניו, שגם יכולה להיות קבוצה טובה.
לגמרי.
ולא התמוררת...
אני לא אמר נגד פופ. כאילו,
נגיד, אז אתה לא אמר נגד פופ, אז יש לך בדיוק, יש לך
אז את... אז מי עוד שם, יוטה?
יוטה נשארת, יוטה תשתפר שנה הבאה. אז במקום מי... מישהי מהם נכנסת. בין אם אתה חושב שסקרמנטו תשתפר מספיק, או דלאס תשתפר מספיק, או אפילו מינסוטה תשתפר מספיק.
כן, יהיה צפוף מאוד.
אז אני פשוט מאמין שגם אם ינסו וגם ילכו בכל הכוח, מתישהו הם יבינו שהם לא מספיק טובים, לואוד מנג'מנט מאוד יגדל, ג'סטין ג'קסון נראה לי נמצא שם בסיטואציה שתעשה טוב לקריירה שלו.
רוצה לעשות דראפט לחזור אלינו?
ניסיתי להסתיר את זה.
אתם חושבים שהלואוד מנג'מנט של קוואי באמת ישליך ככה על... יותר ויותר כוכבים בליגה?
אני...
אוקיי. יש שחקנים שאומרים, אני משחק, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
מעדיפים לשחק, מעדיפים גם לשחק את כל ה-82 משחקים. אני לא יכול להגיד שאני בטוח ב-100% של לוד מנג'מנט זה הדרך הנכונה, אבל אני חושב שב-NBA היום, אני חושב שצריך להסתכל על 67 משחקים כ-80 החדש.
כן. הדבר אחד אני אוסיף, שלא כל, שחקן אותו דבר, אבל גם לא כל קבוצה אותו דבר, ומקרה כמו של טורונטו, שיודעת שהיא יכולה להבטיח ביתיות...
כן, כן, לגמרי. פרק שעבר דיברנו על זה, וניסית להגיד למה יוסטון יכולים להרשות לעצמם לעשות לוד מנג'מנט, ואז הגענו למסקנה שהם לא יכולים להרשות לעצמם.
כנראה שלא.
אז שוב, כל סיטואציה היא שונה, אבל עדיין נראה לי שNBA הולך לכיוון הזה.
טוב, דביר, קח את זה הבא, כי אני כבר ממש מסוקרן לשמוע מה שם הכוכב האמיתי של סטאבים, אחרי דוויין בייקון וג'סטין ג'קסון.
כוכב, בוא.
כן, כאילו שמעת את הזהב לסוף.
כן, ללא ספק.
אז אני אלך דווקא על משהו... טוב, זה אחד הברורים אליהם, אז אולי... לא צריך לדבר עליו יותר מדי, אבל ג'ון קולינס, למעט דונובל מיטשל, הוא היה השחקן הכי מפותח מהדראפט הזה, למרות שהוא בן 21 בלבד, חלק מהשחקנים במחזור הזה הם כבר
בני 21. הוא כוכב.
אבל זהו, הוא כבר כוכב.
לא יודע אם הוא כוכב, אבל הוא כוכב.
הוא כוכב.
בסדר, אני רק רוצה להגיד...
כמה באמת, שנה האחרונה הוא היה
כמה כוכב. כמה משפטים. אני פשוט מרגיש שהוא סוג של תגלית שלי. לזה אני תמיד אסקור לו את זה.
בסדר, אבל הוא כבר אדיר, הוא מדהים.
מדהים, בסדר.
כמה קפיצה הוא ייתן לך?
אני לא לקחתי רק שחקנים שנותנים קפיצה, אני בעצם רוצה להזכיר פה כמה שחקנים, במקרה של ג'ונתן אייזק דיברתי על קפיצה, אולי גם השחקן השלישי שאני אתן יש לו אופציה לקפיצה, כשאני מדבר על ג'ון קולינס, אני מדבר על שחקן שאני רואה אותו, שחקן מאוד טוב בליגה לכל כך הרבה זמן.
מדהים.
ומה שרציתי להגיד בהקשר שלו, זה שקיוויתי השנה שנראה יותר דקות שלו בסנטר עם העזיבה של דוויין דדמון, אני חושש בכל זאת שאלכס לן יתפוס תפקיד משמעותי לפחות 24-25 דקות בעמדת הסנטר השנה. דיברנו על אלכס לן, נכון?
אני...
אמרנו את הנתון של אלכס לן עם השלשות.
חבר נתן אותו.
חבר נתן אותו?
כן, זה היה שוק. אני רוצה להגיד דווקא שאני לא כזה מסכים איתך. אני דווקא מאוד אוהב את הפוטנציאל של אלכס לן וג'ון קולינס ביחד.
כן?
אותם, לא רוצה 40 דקות כאלה, כן?
לא, אבל אני מסכים שאלכס לן הוא אופציה מאוד מאוד טובה בגלל היכולת שלו להרווח את המשחק ולהשאיר אותו בפנים.
אני לא חושב שכל ישר צריך לוותר על לקחת פאור פורד אתלטי וישר לשים אותו סנטר בשביל הסוויץ'אביליות והכל. יש מקרים שנראה לי יכולים לעבוד יותר טוב, אבל אטלנטה, אני כאילו יש להם עתיד של פניו נראה כל כך טוב.
מה שונה הסיטואציה של ג'ון קולינס באטלנטה וברגי בסקרמנטו?
סליחה, לפני שאני עונה על זה, גם כי לא שמעתי זה, אני צריך לתת לי תשוב. השאלה המרכזית לדעתי בסיפור הזה זה דיאנדרי אנטר, כי אם דיאנדרי אנטר הוא יגלה שהוא שחקן באמת טוב ב-NBA, והוא מקום הטבעי שלו זה 4, אז שווה כבר עכשיו להתחיל ולאמן את ג'ון קולינס להיות 5. That's all I'm saying. מה הייתה השאלה שלך?
אני שואל, מה ההבדל בין ג'ון קולינס בסיטואציה של ג'ון קולינס באטלנטה ובגלי בסקרמנטו?
אני אגיד לך לדעתי מה ההבדל. דבר ראשון, לקולינס יש עוד שנה שהוכיח את עצמו ולבגלי אין, ולתת את הביטחון...
לא, אבל הסיטואציה.
הסיטואציה זה שסקרמנטו המיסו את עמדת הסנטר בהמון המון שחקנים, אז חסום לו המקום להגיע לשחק שם.
לבגלי? דדמון ומי שם?
צריך להקשיב לפרקים שלנו, אבל...
שניים, יש שם שני שחקנים.
דדמון, ג'יילס,
זהו.
ו...
וזה לא להמיס...
וראשון הולמס.
זה לא להמיס, דדמון...
אתה יכול להגיד שזה לא עושים, הם מחויבים ל...
אלכס לן ומי מאחוריו?
כלום.
כלום?
לא, ג'יילס.
סנטר עתיד.
אוקיי, אז בואו לא ננהל את הדיון הזה. ונתקדם לשחקן לכוכב הבא שלי.
סתם מוותר בקלות.
זה כמו הוויכוח, שנחשוף את ויכוח השחקן ה-14 בפנטזי.
וואו, בבקשה, כן.
יש מקומות שכאילו אני לא רוצה...
אין מה להיכנס, כי זה...
סגב אמר, בדיון פנטזי, סתם כי אני חושב שעניין אותה מה דעתנו על פנטזי, ובואו אני אראה כמה אנשים יאמצו את התיאוריה של סגב, שהוא מעדיף שיהיה לו שחקן 14 בסגל פחות טוב, כדי שיהיה לו יותר קל לשחרר אותו.
שאני פחות מהכן, שאני פחות מהמר עליו.
והטיון היה שאם מציעים לך טרייד, שבו אתה יכול להשתדרג מבחירה...
לא, לא, לא. אתה צריך להציג את כל הטרייד. אם דביר היה מציע לי בחירה גבוהה על בחירה נמוכה...
אל תתנצו לזה, אתם תספחו את המאזינים שלנו יותר מדי.
אבל בגדול, סגב מצהיר כבל עם ועדה...
אני מצהיר, אני יכול להגיד את זה בעצמי, שאני אשמח שהשחקן ה-14 שלי, בסיום הדראפט, זה יהיה שחקן שאני לא מחובר אליו בכלל. שאני אזרוק אותו, שיהיה לי כיף לזרוק אותו, בלי דאגות, שאני לא... זה לא איזו בחירה טובה ש...
כן, אבל...
מה שאנחנו מנסים להגיד לזה, לסיפור הזה, זה שאתה רוצה, אתה מוכן, אתה מעדיף שחקן 14 שתוכל לוותר עליו, כדי שאולי תוכל לאסוף מישהו מהפרי אג'נט.
נכון.
אולי השחקן 14 בסגל שלך יהיה זה שאתה רוצה לאסוף מהפרי אג'נט, אתה נתן לך אופציה.
אבל אני מסביר לך שגם השחקן שאני אאסוף מהפרי אג'נט, אני רוצה לזרוק אותו אחרי יומיים. זה שחקנים שאני רוצה לקחת...
מתי אתה רוצה לשמור על שחקן?
הוא רוצה להשאיר סלוט...
שחקן 14?
הוא רוצה להשאיר סלוט פנוי למישהו שאני אוכל לשחרר?
תמיד.
משאיר 14 שחקנים טובים.
כדי שתמיד תוכל לקחת מישהו מהפרי אג'נט.
אבל אם הוא יהיה טוב, למה שתרצה לשחרר אותו?
כי הוא טוב לתקופה, זה שחקנים שאתה מכיר שהם טובים לתקופות.
למה אתה מחליט שטוב לתקופה? אם אתה תקבל שחקן, אם אתה תמצא שם שחקן שהוא טוב, והוא משתפר...
אם אתה גאון דראפט...
בסדר.
לא.
אני לא חושב שאני יכול לפגוע בשחקן 14, בוא...
אבל אתה מעדיף את ה-1%...
ואתה מעדיף שאתה... אתה אומר שאתה אולי תוכל לפגוע לשחקן פרי אג'נט.
לא, לא, גם בפרי... אני מעדיף תמיד שהשחקן ה-14 יהיה שכיר.
טוב, אין פה שום...
עזוב, אין...
שחקני פנטזי, בבקשה שאתה תגיבו לשתצלו.
הרעיון היה שכאילו, למה אני לא רוצה להיכנס לדיון על זה? כי אמרתי, עדיף לדפוק את הראש משל להיכנס לדיון. לא בא לדפוק את הראש.
טוב, סתיו. מי השחקן זהב שלך?
וואו, וואו, וואו. לא יודע.
אפשר גם ללכת לאחד...
אני מסוקרן.
אפשר ללכת לעוד אחד מצחיק מהשבוע.
למה? נו, אתה אני פה מזיל ריר.
טוב, יאללה.
לוק קנארד.
לא נכון.
It didn't.
לא נכון. כאילו, אתה רחוק סקאלה ב-CR מלצאת מהזה.
טוב, אז אני אגיד לכם ככה. דבר ראשון, לוק קנארד התקדם בין העונה הראשונה לעונה השנייה שלו.
התקדם.
שיחק לא הרבה יותר, אבל עדיין עשה התקדמות משמעותית. עכשיו אני אתן לכם כמה נתונים שמעניינים אותי. כשהוא משחק בין 10 ל-19 דקות, הממוצע העונתי שלו עומד על 22 דקות בעונה שעברה. כשהוא משחק בין 10 ל-19 דקות, ממוצע של שיחק 19 משחקים בעונה שעברה, ממוצע של 16 דקות במשחקים האלה, הוא קולע 4 נקודות, מוסר, קולט 2 ריבאונדים, מוסר אסיסט, וזורק ב-32% מהשדה ו-24% משלוש. ו-57% מהעונשין. לטרו שוטינג מדהים של 39. כשאתה מעלל אותה ממוצע דקות כמעט 25 דקות, כשהוא עושה את זה 34 משחקים בעונה, הוא קופץ ל-47% מהשדה, 44% מהשלוש, 90% מהעונשין, 61 טרו שוטינג, 12 נקודות, 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים, והדבר היותר מעניין, הוא קופץ ממינוס 14 בפלוס מינוס לפלוס 4.
בסדר. בוא. לוק קנארד, עד כדי כך?
שנייה.
זה שחקן שצריך לשחק הרבה יותר דקות, ונוכח מצבת הגארדים המאוד דלה של...
הפוך, חביבי, הפוך. אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, עד הנקודה שבה אתה אומר, לוק קנארד הולך לשחק השנה יותר משמעותית, בגלל מצבת הגארדים. לא שאני מאוהב במצבת הגארדים של דטרויט.
אוקיי, תספר לי משהו.
יפה. אני לא מאמין שהוא יפתח, ואני לא מאמין שהוא יקבל יותר דקות מברוס בראון, קיירי תומאס, וכל הדקות פח שאתה הולך לתת ללקטון גלווי, כאילו הוא יקבל דקות יותר מלקטון גלווי, אבל בין כל הסיפור הזה הם יעדיפו לתת את החלק הארי של הדקות. טוב, אני לא יודע איך החלוקה תהיה, אבל הוא לא יקבל הרבה דקות. למה? כי יש שם קיירי תומאס, כי יש שם ברוס בראון, כי יש שם איזה שהם דקות ללנקסטון גלווי, כי דרק רוז לא ישחק רק מאחורי רג'י ג'קסון כל העונה.
אני מאמין שהוא הולך לעקוף את ה-27 דקות, והולך
להיות... וואו.
שחקן של 24 דקות.
והולך להיות נתת תרומה מאוד מאוד יפה.
זה הכל בהנחה ש... כל הכל הכל בהנחה, שסקלו דומיה לא משחק בכלל השנה, ואני מאמין שהוא לא ישחק בכלל השנה, וטוני סנל ישחק את כל הדקות שלו בסמול פורוורד,
טוני סנל הוא שחקן NBA.
הכל מוסכם, אך טוני סנל לקבל דקות סמול פורוורד.
אני באמת מאמין שלוק קנארד הוא שחקן שבסופו של דבר יביא להם הכי הרבה סיכוי לניצחונות, ולכן הוא יקבל דקות כי הוא יותר טוב מרג'י ג'קסון, מדרק רוז. לא ראיתי את קיירי תומאס משחק בשביל להגיד עליו שום דבר, וברוס בראון אמנם היה רוקי שנה שעברה, אבל לא היה טוב.
שניהם כפרוספקטים, אני חושב שאולי ריגרדי קצת יותר גבוה מלוק קנארד.
זה סתם, לפחות זה על סתם כי הוא נבחר.
לפחות על
אופטית. זה
נכון.
אופטי. זה אופטי.
אני לא, אני לא אומר,
הלכת,
אני לא... כרגע לא אומר לפי מה שאני חושב, אני אומר לפי מה שאני יודע על העננה של על דטרויט.
אני מאמין שהם יעשו את הדבר הנכון. אבל יכול להיות שאתה צודק.
24 דקות. מרק מי מינץ.
אין, זה ממש מעט. בייחוד שכל האחרים לא טובים, כאילו דרק רוז יישבר, ורג'י ג'קסון יישבר, ו...
ג'קסון צריך את 82 משחקים של השבוע.
באמת? וואו, מה קרה, אולי לא יישבר.
נראה 95% בטוח בזה, תן לי לבדוק.
אני זוכר אותו מפסיד המון משחקים.
82.
מדהים. טוב, שכח מזה. או נפח.
אבל זאת העונה הראשונה שיש לו דרך אגב אוף סיזן, שהוא בריא.
אוקיי, זה הרבה דבר. מעניין.
אני אתן את השחקן האחרון שלי, ואז נוכל להמשיך עם דברים מצחיקים, שאתם יודעים שזה מה שאני אוהב, ובשביל זה אני בא לפה. ואז יש לנו גם Cast of Characters חדש, ותיבת השאלות, ולואי טיטומיש, ומשחק השמות. אני אסיים עם...
פטווה.
פטווה לא אמרתי? גם פטווה.
יש לי הרבה.
באמת?
כן, עבדתי.
טוב, אנחנו...
טוב, יש הרבה...
כאילו חוצבים בסלע בשביל להוציא תוכן, ואז מוציאים יותר תוכן ממה שאנחנו עושים בעונה
רגילה. אנחנו כבר עכשיו שעה וחמש.
וואו.
וואו.
טוב, בוא נרוץ על השחקן שלך.
יאללה.
זה קולינס.
מסכים. לא.
תודה רבה.
יש כמה שחקנים כמו זה קולינס, בם אדבאיו.
כן, בם אדבאיו ייתן קפיצה.
שאני חשבתי שהם ממש טובים, פשוט לא רציתי לדבר עליהם.
בהמה דבאיו שהעונה שלישית?
בהמה דבאיו ניתן קפיצה בעונה השלישית שלו, משמעותית, קיבל דקות, חסן מועצת כבר לא שם, ראינו שהוא יודע לתת מספרים, חשבתי לו הזדמנות לתת את אותם מספרים, אין אף אחד שם שיכול להחליף אותו בסנטר, רק דקות קלי אוליניק, שגם יקבל איזה שהם דקות פאור פורט, שזה הוא או ג'יימס ג'ונסון, אז הוא הולך לקבל הרבה דקות, הוא הולך להיות טוב, כי הוא כבר רואים שהוא נותן מספרים. איך שלא דיברתי בכלל על זה, קולינס?
אותו דבר, פינו את ימינו.
כן, הבעיה בזה, קולינס, ואני רציתי לציין אותה רק אחד, זה שהוא נותן להמון המון המון עבירות, וזה הדבר העיקרי שגרם לו לא להישאר למגרש שנה שעברה, בעצם כל העונות שלו עד עכשיו ב-NBA. הדבר המעניין שיש שם, שנראה איך הוא התפתח ברוטציה, זה יהיה סביב העובדה שאין להם אף שחקן אחר לשים שם בארבע פחות או יותר, וזה אומר שהוא לא ישחק בעמדה אולי יותר טבעית שלו, שזאת עמדת החמש. אלא בארבע, שזה יותר, שהוא יותר רחוק מהסל. לא יודע אם הוא יכול, כמה טוב הוא יכול להיות שם כשומר, אבל זה המצב שיש שם. הוא ישחק גם דקות בקאפ חמש, כנראה לחסן מועצה, אבל שנוקריץ' יחזור, אין לו שום סיכוי. אוקיי?
יאללה.
יאללה. טוב, בוא נעבור לקאסט אוף קרקטרס.
יאללה.
סתיו, יש לך, אתה יכול לנהל את זה?
יכול, אבל רק שנייה, תן לי דקה. נזכר לי הדף.
נזכר לבי-סי-אי.
טוב, בשנות ה-80 ביוסטון
חי על הקבוצה.
עם
קים אולג'ואן.
רגע, לפני הקבוצה.
רלף סמפסון.
רגע, לפני הקבוצה.
ומיטשל ויגינס.
אוקיי, אז אתה רוצה להגיד את הקבוצה.
סליחה, רציתי להגיד מיטשל.
אמרת
שאתה... סתיו, קח את זה מפה.
כן, קח את זה מפה ואז אני אפריע לך. אני גם באתי עם סטאפ כאילו מוכן וכזה כזה. אסי כזה, אבל לא, בוא, דביר רוצה לספר לנו.
דבירה
שטלטן אם בשנות ה-80 ביוסטון אתה רצית קצת צרים, כאילו, אבל אין לו את הסאונד הזה, כיסא גבוריד אותו. בשנות ה-80 היית ביוסטון, רצית לעשות גוד טיים, היית כנראה עושה אחד משני דברים, הולך למועדון של דיסקו, או לסטריפ קלאב, בשני המקומות האלה אתה עושה אותו דבר. מסניף המון קוקאין. זה מה שהיה ביוסטון ב-80s.
לא היה עדיין את סמול בול דה מיוזיקל.
לא היה עדיין סמול בול דה מיוזיקל. גם לא היה עדיין סמול בול, זה בדיוק ההפך, דרך אגב. יוסטון בשנת 1981 מגיעה לגמר NBA עם הכוכב מספר אחד של מוזס מלון, שמקבל כרסטריקטד פרי אייג'נט הצעה מענקית מפילדלפיה. אז בחוקים של אז אומר שהיה צריך לעבור כדי שהוא יעבור לפילדלפיה, פילדלפיה צריכה לתת דברים ליוסטון. היא נתנה בחירות דראפט ושחקן גרוע. בסופו של דבר, יוסטון עומדת בשנת 86 עם הקים אלג'ואן, רלף סמפסון, תאומי המגדל המפורסמים, ג'ון לוקאס, בחירת מקום ראשון בדראפט בעבר ורכז מצוין, מהיר, שחקן שבצעירותו קיבל את הכינוי בלק מג'יק ככוכב מגרשי שכונתיים בפילדלפיה, לואיס לויד, וביחד עם עוד צוות מסייע שקהל בין היתר את מיטשל ויגינס, אבא של אנדרו ויגינס, גם אחרי זה שיחק בחולון אם אני לא טועה. הם קבוצה באמת באמת טובה שמוכנה ועומדת לאיים על ההגמוניה של הלייקרס במערב, ומגיעה לגמר המזרח, מפסידה לבוסטון 4-2. עד פה, סטנדרטי לחלוטין. טרם הגעתם לגמר ה-NBA, ג'ון לוקאס, הרכז הפותח שלהם ואחד מהשחקנים המשמעותיים בקבוצה, מתעורר בוקר אחד בשכונה שבה הוא גדל, הוא מתאר את זה ככה, בשלולית של שתן, עם הבגדים של לפני 3 ימים, בלי שיש לו מושג איך הוא הגיע לשם, ומחליט שהגיע הזמן לטפל ב... התמכרות שלו לקוקאין ואלכוהול, ומאשפז את עצמו במוסד לגמילה, דבר שגורם לו להפסיד את יתרת העונה מנקודה הזאת, וגם את כל ריצת הפלייאוף המטורפת של
יוסטון.
של יוסטון. אותו ג'ון לוקאס, דרך אגב, הפך להיות עם השנים למודל של הצלחה לכל הנושא של שיקום מ... סמים, אלכוהול והתמכרויות, ויש לו קליניקה מאוד מפורסמת שבה עוזר לשחקנים. הוא גם היה תיית שחקן טניס מקצועני, כש3 שנים לאחר שהוא נבחר בדראפט NBA, הוא היה מדורג 576 בתור שחקן יחידים, כולל ניצחון בסבב צ'לנג'ר, כאילו ניצחון במאץ' בסבב צ'לנג'ר, זה, והיה שחקן זוגות עוד יותר טוב, פשוט אז לא היה דירוג זוגות.
וואלה.
סתם אנקדוטה עליו.
יפה.
זה ג'ון לוקאס. שנה אחרי זה, הקבוצה מוכנה להתמודד בשנית על המערב, אמנם בלי הפוינט גארד המוביל שלה, אבל היו לה כמה שחקנים מבטיחים וכמה טריידים. אממה, שבניגוד למר ג'ון לוקאס לקח אחריות על החיים שלו, כוכב הקבוצה לואיס לויד, ביחד עם המחליף האיכותי מיטשל ויגינס, נתפסים על שימוש בקוקאין שניהם, ומושעים מהקבוצה שנתיים וחצי. ויגינס, הסיפור הפחות מהן, לואיס לויד, שכמו שאמרתי, כוכב, זה היה חי, סגנון חיים מאוד מאוד רעבתני, היה מסתובב ביוסטון עם קדילק מאוד מאוד גדולה, עם חלונות
מושחרים.
מושחרים, תודה.
טינטד.
והיה אוסף בחורות לשם.
מושחרים.
הוא נתבע על ידי מלון ביוסטון בשנת 87 על חובות של $50,000 למלון הגלישייה של לילה בודד.
וואו.
בנוסף, הוצא נגדו צו מאסר לאחר שהפסיק לשלם מזונות לשני ילדים משני נשים שונות מחוץ לנישואים, כשבקיץ הוא התחתן. כשהליגה הודיעה על ההשעיה שלו, הוא נעלם לשבוע. אף אחד לא ידע מה קורה איתו. המשפחה שלו מספרת שהיא מאוד מאוד דאגה לו ולא ידע מה הולך, ומאוד מקווים שהוא ייכנס לגמילה ולא פשוט יברח מה-NBA ולשחק באירופה או בליגות אחרות, מה שהוא כן עשה. ונפטר רק לפני חודש, לא חודש, כבר חודשיים, בשני ביולי, בגיל 61. הוא גם כן שנים אחר כך השתקם, ואפילו היה עליו סרט דוקומנטרי על צמיחה שלו ברחובות הקשים של פילדלפיה. אז זה לואיס לויד. רלף סמפסון, הכוכב השני של הקבוצה, הקריירה שלו נגמרה די פציעות, אבל גם הוא, לאחר פרישתו, בילה חודשיים בכלא בגלל תרמית דואר, ב-2006 תרמית דואר, שנועדה לעזור לקנות רכב, וגם הוא צבר חובות של $300,000 בתשלומי מזונות לשלוש נשים שונות אל ילדים מחוץ לנישואים.
וואי, 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 וואי.
מה זה? מעניין.
שלושה מורחקים מסמים, קוקאין, קבוצה אחת.
מדהים.
טוב. יופי.
ביל פיץ', המאמן של יוסטון, טוען שלא היה לו מושג של לואיס לויד נרקומן.
אוקיי. טוב. יש לי עוד כמה מצחיק מהשבוע. אני עוד מעט מסיים עם זה, נשבע לכם. היה ראיון השבוע של רוי קין, לא יודע אם כולכם מכירים את שחקן הכדורגל רוי קין ממנצ'סטר יונייטד, ויש לי שם שני קטעים שמתוך הראיון הגדול הזה, הוא דרך אגב התראיין לצידו של גרי נביל, אז אם אתם תשמעו אולי קצת את גרי נביל. בראשון הוא מדבר על אלכס פרגוסון, וזה הולך ככה.
I was at the club when Brian Robson left. I was at the club when Steve Bruce left. Two brilliant servants from Man United. And I didn't like the way they were treated at the end. So people talk about Ferguson's man management. Don't be kidded on by all of it either. Yeah. Don't be kidded on by all that. And Ferguson came out afterwards going, well, I always done what was best for United, Manchester United. Nonsense. His son played for the club, won a league medal, Darren. Very lucky. His... His brother was chief scout for Man United for a long time. Hey, listen, I'm surprised his wife wasn't involved on the staff somewhere. Darren, his son, was at Preston one time. Darren loses his job. A couple of young players on loan for Man United. Guess what happens the next day? They're pulled out of Preston. Is that what's doing the best for Man United? Do me a favor.
טוב, קודם כל המבטא אירי אדיר. דבר שני...
הוא גם מאוד מאוד חתיך.
דבר שני, אם היית אומר לי שזה מופע סטנדאפ, ג'ים ג'פרי סטייל, אתה יודע, זה...
נשמע כזה.
לגמרי, כאילו, ממש כזה.
לא, הוא מאוד טוב, הוא מספר סיפורים טוב, הוא חד, הוא חריף, אולי אפס בעיני סתיו,
כאילו... הוא מדהים, אבל כאילו... אם אתה אלכס פרגוסון, ואתה מחליט שאח שלך הוא הסקאוט המתאים למנצ'סטר יונייטד, תוכיח לי שהוא טועה.
הוא הוכיח לך על ידי זה, הוא דיבר בעיקר על דרן פרגוסון.
תוכיח לי שטועה לגבי דרן פרגוסון.
די, נו.
די.
אלכס פרגוסון עשה דברים ש...
אין בעיה, הוא לא דיבר על אלכס פרגוסון כמאמן, הוא דיבר עליו... זה שאומרים שהוא people's person, שהוא נחמד, שהוא עושה רק למען הקבוצה תמיד, והוא בא להגיד, הוא עושה גם לעצמו. הוא העסיק את האח שלו, הוא העסיק את הבן שלו.
מה ההבדל, אני חייב לשאול שאלה, אוקיי? אם עכשיו
יש... אני לא בא להתווכח נגד אלכס פרגוסון, זה לא מעניין אותי לעשות את זה פה.
טוב.
זה משהו מצחיק מהשבוע, אז...
זה לא מצחיק.
אפשר שרוי קין יספר לך סיפור קצר?
קדימה.
טוב, סיפור על מט טיילור, מלי טיילור, מהתקופה שרוי קין אימן בסנדרלנד.
We've got to wrap this up, unfortunately. We've been way over time.
What about the Matty Taylor story?
Is it Roy? Well, how's it about...
Let me do that Matty Taylor story.
Go on.
You set me up for a fall here. It probably won't be as funny here as it was on the flight this morning. Up at Sunderland, blah, blah, blah. Trying to get players up to Sunderland, always difficult. Their wives didn't want to go up there because they want to go shopping. Eventually get Matty Taylor up. He was leaving, I think, Portsmouth. And he had an opportunity, I think, to go to Sunderland or Bolton. So I met him at the stadium, up at the boardroom. Gave him all the talk for about an hour or two. He said, I've got a lot to think about. It's a big decision. I said, of course, you take your time. Huge decision. I'll walk you down to the car park. As we walked down, he says, listen, Roy, huge decision. Thanks for the chat. I said, yeah, you take your time. Big decision. I understand for your family. No problem. Bolton, Sunderland to Bolton is no comparison, but listen, Bolton were not a bad team at the time. I see him walking to his car. I said, listen, brilliant. Thanks for coming up. I'm literally, he turned his back. I got a text. Text? There's not many people texting me. So I says, hi, Roy, it's Matty Taylor. It's all right. So I've got my phone. I think it was a BlackBerry at the time they were in, and I went, I can see him getting his car. I've decided to go to Bolton. I'm waving him going out the car park.
גאוני, הוא גם עושה את זה ענק עם ה... אני מנופף לו לשלום, אני רואה אותך עכשיו, מה אתה תותב לי?
אתה היית רוצה להגיד לרוי קין שבחרת בקבוצה אחרת?
לא.
אוקיי. אני חושב שזה הסיבה.
טוב. חיכיתי להגיע לאחרון, כי בעיניי האחרון זה הדבר הכי טוב שקרה השבוע, וכולכם שמעתם את הסיפור הזה, אז בואו רק נחזור אליו למי שבמקרה פספס את זה. משחק מוקדמות היורו, אלבניה צרפת, בצרפת, מושמע ההמנון של אנדורה לפני תחילת המשחק, ואני אשתף אתכם רגע במשהו אישי. כל שבוע בהכנה לתוכנית אני מנסה למצוא קטעים מצחיקים, כאשר הסאונד הוא הדבר המשמעותי בקטע המצחיק, כי אנחנו לא מדיה ויזואלית, אבל מה שקרה כאן פשוט כל כך טוב, שאני רוצה לתאר למי שלא ראה את זה. אז דמיינו את זה כך, אני אשים לכם את ההמנון של אנדורה ברקע, וכי פשוט ההמנון שלהם הוא גם כזה... שמח את זה, ידעתי, הוא מוסיף לקומיות, הוא מוסיף לקומיות. אז אנחנו שומעים את ההמנון של אנדורה, והמצלמה עוברת על כל השחקנים של אלבניה, בפן שמאלה, וכולם אחד-אחד בפנים שלהם. אתם רגילים לראות אותם שרים את ההמנון, רק כאן פרצוף של, רצף של פרצופים המומים, אחד אחרי השני. בינתיים, של what the fuck. ואם הסיפור הזה לא מוזר מספיק, המשחק הזה עוקב בגלל התקרית הדיפלומנטית הזו, הגיע הקרוז באצטדיון, רצה להודיע על העיכוב והתנצל מעומק ליבו לארמניה.
לארמנים, כן, לעם הארמני.
זה פשוט...
לא, זה גאוני, זה מבריק.
זה פשוט גאוני.
אפרופו ויזואלי, יש לי משהו מצחיק מהשבוע, למה אני החליט כן לעשות אותו? אני הולך לשלוח לכם תמונה.
בחור עם הגודל?
לא. קם ניוטון מתראיין אחרי ההפסד של קרוליינה במסיבת העיתונאים של הזה, מתראיין אחרי המסיבת, איכשהו החליט להגיע למסיבת העיתונאים האלה. אתם בדרומורה, תגידו לי כמו מה הוא נראה. אחרי זה אני אגיד לכם מה אני חושב. אז...
בתמורה למה?
לא בתמונה.
אוקיי.
בהתחלה מרחוק זה הזקנה כזאת, אבל...
לגמרי זה הזקנה שברחוב ניגשת אליך כולה מקופפת, אומרת.
אבל יש לו חליפה קצרה, שלושה חלקים קצרה, והכובע המעודר.
עזוב, זה אישה.
אני אגיד לך כמו מה הוא נראה. סרסור באבל.
אף סרסור שמכבד את עצמו לא לובש מטפחת על הראש.
סרסור באבל.
כן, המטפחת...
הוא באבל, זה...
המטפחת על הראש זה אישה.
נכון. אני מסתר.
המטפחת עם הקשירה מלמטה...
כן, זה...
כן, זה...
זה זקנה אוקראינית.
נכון, זה בצ'רנוביל.
כן, שיושבת לך כזה בזקנה בצ'רנוביל, מה הייתי, מה אני אעשה, גרתי פה כל החיים שלי רק ברוסית. אוקראינית, סליחה.
דביר, תעשה לי את סאונד של התקלה. זה מעולה שהאו בא לפני הסאונד.
אמרת, תשים לי את הסאונד של התקלה.
ברור, אני אומר, זה רק מעולה. חברים, משחק שמות, כמו שאנחנו אוהבים.
אם הוא היה מקשיב לתוכנית, הוא יודע שאמרת משחק שמות איזה 4 פעמים, אבל בסדר.
בסדר.
התקלה.
כן, ברור, אבל זה סוג של התקלה.
אני לא יודע מה זה, זה בסדר.
אני נותן לכם, אני עושה לכם משאפ של שמות, בין שחקן סביר שיפתח בקבוצה לשחקן מחליף. אוקיי, אני מחליט בין השמות שלהם. אתם צריכים להגיד לי מי לדעתכם שם חזק יותר שיפתח. אז הוא, לא רק שם שהוא חזק, גם שחקן, שאתם יודעים שהשם הזה ייתן לכם תחושה של שחקן יותר טוב.
משחק השמות, קדים.
חבר'ה, מי פותח? לוקה פייני סמית או דוריאן דונצ'יץ'?
לוקה פייני סמית.
לוקה פייני סמית?
לוקה פייני סמית.
לוקה פייני סמית.
דוריאן דונצ'יץ'?
שם רע.
לא.
מה שמפיל את השם הזה, אם אתה רוצה כבר שאני בתור מומחי שמות ניתן פרשנות לסגמנט שלך, דוריאן דונצ'יץ' דו לא עובד.
דידי.
לא.
ג'ון פארקר או ג'בארי קולינס?
ג'בארי קולינס.
וואו, איזה שם, ג'בארי קולינס, לא?
ג'בארי קולינס מנצח, אבל ג'ון פארקר זה לא שם רע.
אבל ג'בארי קולינס?
חלש. ג'ון פארקר...
ג'ון פארקר זה לא שם רע. פארקר נקודה, תצרף אליו משהו, זה כנראה שם טוב.
הלאה, נקסט. קמבה וואנה מייקר או ברד ווקר? מי פותח בבוסטון?
הבעיה היא שקמבה וואנה מייקר זה שם הרבה יותר טוב, אבל אתה פשוט יודע שוואנה מייקר זה לא שחקן טוב.
לא, זה ממש לא. קמבה זה שם מצוין, וואנה מייקר זה שם מצוין, אתה מחבר אותם, אני לא מבסוט. ולכן אני הולך על ברד ווקר.
ברד ווקר, באמת?
לא.
קמבה וואנה מייקר?
אני לא אוהב את השינוי של...
זה שחקן לטוקי.
בדיוק, זה מה שאתם עושים. אתם לוקחים את השמות שאתם אוהבים לעשות לשחקנים שלכם, ומחליטים שלכם...
ככה אתה מדבר? ככה אתה מדבר על דריוס פינגרבוטום?
קמבה וואנה מייקר זה לא שם טוב. וואנה מייקר שם מצוין, קמבה שם מצוין, קמבה ווקר שם אדיר, ברד ווקר מנצח.
מייקל קיד בייקון או דוויין גילקריסט?
דוויין גילקריסט.
דוויין גילקריסט.
ברנדון סקסטון או קולי נייט? וואו.
ברנדון סקסטון.
כן, שתי שמות.
קולי נייט, לא טוב?
שניהם רעים.
רעים?
רעים.
ברנדון סקסטון.
מסכים.
טוב, יש לי אחד ממש טוב. מי פותח ביוסטון? אריק הרדן או ג'יימס גורדון?
ג'יימס גורדון.
גם, שתי שמות רעים.
ג'יימס גורדון זה לא שם טוב?
שם טוב.
לברון קרוסו או אלכס ג'יימס? לברון קרוסו או אלכס ג'יימס?
אפשר להפסיק עם זה?
תן לי עוד אחד.
זה משחק מעולה.
תן לי עוד אחד.
פסקל הוליס ג'פרסון או רונדי סיאקם?
פסקל הוליס ג'פרסון, שמעולה.
פסקל הוליס ג'פרסון.
אוקיי, ואחרון, למרות שיש לי עוד שניים, סי-ג'יי סקורפילד או אדמירל מיילס?
סי-ג'יי סקורפילד. סקורפילד.
טוב, אחרון בכל זאת, אני אדחוף למרות שדביר כועס. די ארון גיא או קייל פוקס?
קייל פוקס.
קייל פוקס יותר טוב מדי ארון גיא?
פוקס ינצח כמעט תמיד.
יפה. טוב, דביר, חזרה אליך.
אה, גם אני וסתיו בתמימות דעים.
זז לי פה.
נכון.
עכשיו פתאום קלטתי את זה. יאללה.
יאללה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? סתיו, אתה רוצה להתחיל?
להמתיר את כולם או נעשה פינג פונג?
לאיש אחד.
אז תתחיל אותם.
טוב, total career games with more than 55 points. מובן?
כן, יותר מ-50.
משחקים בקריירה עם מעל 55 משחקים.
מרשים.
לברון ג'יימס? 3. אלן אייברסון? 2. קארל מלון? 2 כאלה. ללארי ברד יש 1 כזה. לברנאר קינג יש 1 כזה, לפיט מרוויץ' יש 1 כזה, לשאק יש 1 כזה, לאוסקר רוברטסון יש 1 כזה, לג'רי ווסט יש 1 כזה, לסטף קרי יש 0 כאלה, לקווין דורנט יש 0 כאלה. משחקים עם 55 נקודות ומעלה בעונה האחרונה, ג'יימס ארדן 6.
מדהים.
6. 6 משחקים.
בעונה. אחונה. רק בעונה אחונה.
יש סטטיסטיקה דומה שקובי בריינט פשוט כולם קומביינד לוקח, כאילו כולל ג'ורדן וכולל כאלה, אבל כן, אחלה. טוב, קבלו, זה רצף מאוד יפה. יש שש קבוצות פוטבול שמשחקות באזור טמפה מיאמי. הבקנירס והדולפינס ב-NFL, USF, UM, FIU ו-FAU בליגת דיוויז'ן 1 מכללות, הם פתחו את העונה ב-0-10. מאז 2001 לפטריוט יש 26 משחקים שהם ניצחו מעל 30 הפרש. נשמע נתון הגיוני. 12 נקודות יותר מהבאה, 12 משחקים יותר מהבאה אחר כך. Unimpressed. טוב.
לא, אני לא unimpressed, אני פשוט רוצה שזה תהיה תוכנית עדיין קצת כדורסל.
אני אגיע בסוף לכדורסל. קליבלנד בראונס לא ניצחו משחק פתיחת עונה מאז 2004, 15 הפסדים רצופים. סרינה וויליאמס, בשנתיים האחרונות בגרנד סלאם, בגמרים, 0-4, כל שאר הטורניר, 33-2. 69 נקודות שקלו האמריקאים בניצחון מול יוון, זה המספר הנמוך ביותר שלהם מאז אליפות העולם ב-98, כולל אולימפיאטות, אז זה היה לא שחקן NBA.
אוקיי.
יפה.
שמרתי לך את הכדורסל לסוף ולא התלהבת בכלל.
נכון.
טוב, יש לנו שני דברים שנותרו לנו?
כן. באמת? וואו.
יש לנו את תיבת השאלות ואת לו הייתי קומיש.
וואי, לו הייתי קומיש נראה לי יעבור לשבוע הבא.
וואו. וואי. בכלל לא היית צריך להגיד שנשארנו תיבת השאלות, פשוט היית צריך לשים את המנגינה הטובה בעולם.
אוקיי, אני ניגש לתיבה. פשפש, פשפש.
תעשה רעש של פשפוש.
תוסיף לי, אולי תוסיף לי רעש של פשפוש. טוב. אני קצת, אתם רציתם את זה, אז אני נגיד שפשפשתי את מה שרציתם, בסדר?
מעולה. לא חשבתי על זה.
זה מעט החתול הסמוראי, נושא ההודעה, הישרדות. תוכן ההודעה. איזה שחקן NBA נוכחי, הכי הייתם רוצים שיהיה הברית שלכם בהישרדות? בבקשה להתייחס לקריטריונים הבאים, יש קריטריונים.
או וואו.
זה מה שהופך את זה לשאלה רצינית.
אחד, הסיכוי שיבגוד בכם, וכמה תרגישו בנוח לבגוד בו.
וואו.
כמה הוא יקדם אתכם, והצורך שלא יהיה מרשים מדי, כי אז לא יהיה לכם מה למכור נגדו בגמר. ארבע, כל קריטריון אחר שמרגיש, יש את השאלה, הסעיף הפתוח. כל דבר אחר שמרגיש לכם רלוונטי.
יש לי, וואו. יש לי את התשובה המושלמת. דרך אגב, אתה מאוד תאהב אותה.
מייק קונלי?
לא. והיא גם עומדת בכל הקריטריונים. קליי תומפסון.
איכס.
אחד, אין לי שום בעיה לבגוד בו. הוא בחיים לא יבגוד בי.
אבל הוא חלש.
הוא לא חלש בכלל, הוא אתלטי, הוא גבוה, הוא יסחוב אותי במשימות.
כשאתה שם אותו ליד שחקן NBA,
אבל יש לך קריטריונים. יש לך קריטריונים. אם אני אביא ג'ואל אמביד, יאהבו אותו יותר ממני. אז זה מסוכן פה. אף אחד לא אוהב את קליי תומפסון, כי הוא קליי תומפסון, הוא משעמם, והוא יעוף מתישהו בשלבים שהוא לא יאיים עליי בכלל בגמר. בום.
אני אגיד לך, אני מביא את אהוב ליבי, יקיר התוכנית מבחינתי, אנס קנטר, חזק, נאמן.
נאמן?
נאמן, הוא כאילו...
מצחיק זה לרעתך.
הוא מצחיק לרעתך.
מצחיק זה לרעתך.
אבל אף אחד לא באמת אוהב את אנס קנטר.
לא יודע, למה אתה אומר את זה? אתה אוהב אותו.
אני מת עליו, אבל אף אחד לא באמת אוהב אותו.
למה? כולם לא מסכים.
כאילו גם כשאתה אוהב אותו, זה כזה חצי בצחוק.
לא יודע, אני חושב בחירה נוראית. דרך אגב, אלכס אנס קנטר יבגוד בך בקלות.
בחיים הוא לא יבגוד בי.
בטח שהוא יבגוד בך.
מה פתאום?
מה אצל אנס קנטר משדרים נאמנות?
אני אגיד לו ש-it's all about love מבחינתי, וזהו.
כן, כי אם תגיד לו את זה, זה ברור.
אני אקנה אותו.
אתה צודק, שכנעת אותי, אנס קנטר.
דביר, את מתה לוקח. איזה דממה.
יש לי כמה שמות שאני...
אבל סתם, מספיק עם הקליי תומפסון הזה.
שחק בהם.
איך תתחתן איתו כבר?
אני שונא אותו, בגלל זה אני לוקח אותו, כדי שאני אוכל לפגוד בו בקלות. הקריטריון המרכזי היה שלא יהיה לך שום בעיה לפגוד בו.
זה היה דביר שהיה מאוהב בו.
בדיוק.
אני מאוהב בו.
נכון. לקחת לדביר את המתמודד.
לא, אבל דביר לא היה רוצה לפגוד בקליי תומפסון.
קליי תומפסון היה בוגד בך עם דביר.
לא, אני לא הייתי בוגד בקליי תומפסון.
לא, אבל הוא היה בוגד בסתיו איתך.
הוא לא היה בוגד.
אתה היית ממש מעריץ אותו.
קליי תומפסון לא היה בוגד.
היה את השלב הזה של השאלות, מי הכי טוב? קליי תומפסון. מי הכי חברי? קליי תומפסון.
קוואי. קוואי זה טוב.
קוואי.
נאמנות?
קוואי יבגוד בך, זה הבעיה.
כמה לך?
תקח הסכין בגב, בשנייה שאתה לא, משהו לא מסתדר לו.
דביר, אם אתם לא מנצחים את המשימה הזאת, זה, אתה בסיכון גדול. אני פצוע, אני יושב, אני נח, כזה קוואי.
זה עוד מילא, אתה תגיד לו בטעות, כאילו, קוואי, תתאמץ. מה?
תתאמץ?
אתה אומר שאני לא מתאמץ מספיק?
כן.
אני עובר לשבט השני.
בדיוק, כאילו.
אתה ממש לא עושה חיקוי טוב של קוואי.
אני חושב שזה חיקוי מצוין של קוואי.
האם סתיו עושה חיקוי טוב של קוואי? סקר.
וזה היה חיקוי מצויה של קוואי.
לא זה לא. לא זה לא. טוב.
אוקיי, אני עכשיו אעשה לנו התקרה לפרק הבא, כי השאלה הזאת היא כל החתול סמוראי את הגאון. השאלה הזאת היא לוקחת אותי לאיזה משהו, וזה בגלל שאני לא רוצה שזה יישלף ויצא גרוע. לפרק הבא אנחנו עושים בית האח המושלם שמורכב משחקן ה-NBA.
אבל זו שאלה טובה, מה שאתה אומר פה. מה אנחנו צריכים להתייחס? לאקשן, לרייטינג?
אתה רוצה לעשות את התוכנית הכי טובה, זה אומר שצריך להביא קאסט אוף קרקטרס, כן. אתה לא מתחרה, אתה רוצה לייצר בית אח מושלם מבחינת רייטינג.
אני הבמאי.
ואתה צריך לאזן, אתה לא יכול להביא רק 15 פסיכים, כי אז כאילו אף אחד לא יראה.
ברור, הוא גדול. וואו, אהבתי.
לפרק הבא.
אוקיי. טוב. אז אני אסיים בכך את הפרק הנוכחי. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לך, סתיו.
בבקשה.
תודה רבה לך, סגב.
תודה רבה לך, דביר, וזה לא מוזר לכם שאנחנו עושים לפעמים, פשוט אנחנו עושים תוכניות נורא ארוכות באוף סיזן.
זה ממש מוזר.
דווקא באוף סיזן אנחנו עושים תוכניות כאילו...
תן לנו להשתתות וזה, אנחנו נעוף עם זה. מזכיר לכולכם, אתם יכולים להגיד.
אתה יכול לפרגן לי יותר, שהבאתי את ה-69 נקודות שלהם, אבל בסדר, אתה לא מודד אותי לעשות יותר כדורסל.
סתיו, בבקשה תעשה קצת יותר כדורסל. קצת. אתם כמובן יכולים להגיב בפייסבוק, בטוויטר, בפוסט עם הפרק בהופס, דווקא יש שם דיונים מאוד נחמדים שרצים שם אחרי כל פרק. תגיבו, תעקבו, תדרגו, תעשו לייק, כל הדברים האלה, אנחנו נתראה איתכם. תודה. אנחנו נתראה בפרק הבא. זה ייזכר לדורות הדבר הזה.
יאללה, ביי.
ביי.